הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, בחר וקליינבוים, כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו לעוד פודקאסט משפטי עם עורך דין גיא קליינבוים ועורך דין דניאל בחר, בכל הנוגע ליזמיות, יזמים, בכל הנושא של אולמות המשפט, מהניסיון שלנו, מקרים שקרו, מקרים שקורים. גיא, מה המצב? תגיד לי.
אני איתו, מה איתך?
מצוין, מצוין, מצוין.
תשמע, אני כמעט ביחרתי היום לאולפן, להקלטה שלנו, כי התעכבתי...
תמיד מאחר דרך אגב, זה לא חדש.
איזה חוצפה, איזה חוצפה. אתה הספר עדי פה, לא אני, למרות שאני גר שם. אז כמעט שאיחרתי היום, למה? כי נפגשתי היום עם יזם שהגיע במיוחד לפגוש אותי פה בארץ מגיאורגיה. והוא בא כי הוא רוצה לפצח את הרוכש הישראלי. הוא רוצה לשווק פה פרויקטים בגיאורגיה, והוא בא והוא לא מצליח לפצח את הרוכש הישראלי. מצד אחד, גיאורגיה מעניינת, יש שם עסקאות מעניינות, הכסף הישראלי קונה שם יותר, יש שם עדיין עסקאות שהן זולות יותר בישראל. ובכלל, גיאורגיה, אתה יודע, אנחנו היינו שם, זה מקום מדהים. אבל הוא לא מצליח לפצח את הקהל הישראלי. הוא לא מצליח, הוא אמנם מוכר, אבל הוא לא מוכר מספיק. אז הוא ביקש להיפגש איתי, ושאני אעזור לו לפצח את הלקוח הישראלי.
אז בוא תספר לנו מה דיברתם, זה יותר מעניין אותי, כן? בוא תספר.
אז תראה, אז הסיבה שהוא לא פיצח את הקהל הישראלי, זה בגלל שהקהל הישראלי הוא קהל חכם. הוא קהל שמקשיב לפודקאסט שלנו, מקשיב לפודקאסטים אחרים, חוקר, לומד, בודק. ובסופו של דבר, בגלל שהעסקאות נדלן בגיאורגיה, הן לא דומות לעסקאות שיש לנו פה בארץ, זה יוצר איזשהו חשש אצל הקהל הישראלי לרכוש שם דירות. אז בעצם מה שהוא ביקש ממני זה שאנחנו נגייר בעצם את הליך הרכישה הגיאורגי להליך שיותר מזכיר את הרכישה פה בארץ, ועל ידי זה לייצר ביטחון למשקיעים ולרוכשים, ובעצם להפוך את הרכישה שם ליותר בטוחה עבורם, ובעצם דרך זה להנגיש אותה יותר. אז אחת הדוגמאות של אותם מנגנונים, אותם דרכים שאנחנו מנגישים את זה, זה דוגמה מאוד מאוד מוכרת, שאני חושב שכמעט כל אחד שעשה פעם עסקה פה בישראל יודע שזה מנגנון נאמנות. אז רגע לפני שאני, מה שנקרא, צולל לזה ומספר על הנושא הזה, בוא נשתמש רגע כעוגן, מה זה נאמנות בעסקות הנדלן הישראליות. אז פה אני פונה אליך דווקא בתור מישהו שהוא... גושייה בתחום. בוא תספר רגע על זה.
אז תראה, כמו שיודעים, נאמנות זה כלי משפטי בארץ, הוא תחת חוק הנאמנות. ובעצם, התפקיד שלו ליצור איזושהי פלטפורמה שמשמשת להבטחת הזכויות של המשקיעים בנכס או העברת נכסים בין אנשים. במסגרת עסקה, שיש עסקת מקרקעין, לדוגמה, כן? הכספים של הרוכש מופקדים בחשבון נאמנות ספציפי אצל אותו נאמן, שבדרך כלל לרוב הוא עורך דין של אותה עסקה, והוא מחויב ומתחייב לפעול לטובת העסקה, לטובת שני הצדדים להם הוא נאמן. זאת אומרת, הוא מקבל את הכסף, הוא צריך להבטיח שהכסף הזה בסופו של דבר ישמש עבור העסקה להבטחת הזכויות, העברת הזכויות, תשלומים מסוימים כמו מיסים או כאלה ואחרים. דוגמה נוספת זה למשל קבוצות רכישה, אפילו קבוצות רכישה שזה נקרא רוכשים בצוותא, שבאים ורוצים לרכוש נכס, קרקע, לא משנה מה, כדי להם את הכספים שלהם ולא שכל אחד ינהל אותו באופן עצמאי ויהיה להם שליטה, אז או בצורה שהכספים לא ינהלו בצורה רשלנית, נדרשים נאמן, אם זה נאמן שהוא עורך דין או לא עורך דין, זה לא משנה, אבל בסופו של דבר נדרש פה גם נאמן. בישראל אבל, לעומת מדינות אחרות בעולם, יש פיקוח ורגולציה מחמירים בכל הנושא של נאמנויות. כולל דרישות ספציפיות, למשל, של רשויות המיסים, ושל הרגולטורים הפיננסיים. למשל, אם אתה עושה עסקת מקרקעין, ואתה רוצה להכניס כסף, אז מי שלא יודע, עורך דין, יש נאמנות, יכול שיהיה בישרותו חשבון נאמנות כללי, שהוא עד גובה של 300,000 שקלים, שכל פעולה יכולה להיות עד 100,000 שקלים. אבל בעסקאות...
ביום.
אבל עסקאות מקרקעין, כשיש נאמן, חייבים לפתוח חשבון נאמנות ספציפי לאותה עסקה, שהנהנים הם אלה שהכסף אמור להיות לטובתם, או מהם החוצה. ורק אם יש את העסקה, חשבון נאמנות ספציפי, רק אז ניתן שהכספים יישארו אצל נאמן. ללא חשבון נאמנות ספציפי, לא ניתן ועומדים על כך. אז בעצם, זה מה ש... אתה רוצה לגייר?
ככה זה בארץ.
ככה זה בארץ. ככה זה בארץ, אבל אתה יודע מה? דיברת, ואנחנו מדברים פה על, על, על נושא של נאמנויות.
לגייר נאמנויות.
בדיוק. בעצם. אז בוא, איך זה בדיוק? בוא, אנחנו הרי, אתה יודע, אנחנו קרוב למעל 12-13 מדינות שאנחנו עוסקים בהן בעולם, ונותנים שירותים משפטיים בתחום של נדלן. אז אל תיתן סקירה על כולם, אבל בוא תסביר על מדינות אחרות, על שלוש מדינות עיקריות לפחות. קח את ארצות הברית, קח את ספרד, קח את יוון. בוא תסביר לנו שם איך זה עובד שם.
אוקיי, אז השאלה באמת מעניינת. בגדול זה מחולק לפי סוגי משפט, מה שנקרא, יש את השיטה האנגלית, מה שנקרא, שאנחנו רואים אותה בישראל, אנגליה, ארצות הברית. יש את השיטה האירופית, שהיא שיטה טיפה אחרת. בגדול, בארצות הברית, זה מאוד דומה ומאוד מזכיר את מה שאנחנו עושים פה בארץ, אבל יש שם איזשהו אקסטרה. מה זה האקסטרה הזה? האקסטרה הזה, זה בעצם חברות טייטל. חברות הטייטל הן חברות שזה כל מה שהן עושות כל היום. הן מתעסקות באיתור של שרשרת הבעלויות בנכס, והיא בעצם בודקת לך מי הבעלים ואיך הבעלים, והיא דואגת שיהיה בעצם חשבון נאמנות, שדרכו יעברו הכספים, וכל צד יקבל את הכסף שלו מתי שמגיע לו, כנגד רישום ה...
אתה יודע מה, אם צריך לגייר משהו, זה לא פה בארץ לחול, אולי גם את זה צריך לגייר לארץ.
מכל הדברים שאנחנו מדבר עליהם, זה אולי אחד הדברים שהכי כדאי באמת להביא אותו לארץ. לעומת זאת, בשיטות אחרות, אם זה כמו השיטה הספרדית, הפורטוגלית, השיטה היוונית, הקפריסאית, אז שם זה פחות נפוץ העולם הזה של הנאמנויות, הרבה מאוד מהמקרים זה לא קיים בכלל. ושם הדבר הכי דומה שאנחנו יכולים להשוות לארץ זה איזשהו הערת הזרה או משהו בסגנון הזה, אבל גם זה לפעמים בא בשלבים יותר מאוחרים של העסקה, ובינתיים אם לא היית מפעיל ומגייר את ההליך הנאמנות, אתה יכול למצוא את עצמך באיזושהי סיטואציה שאתה כבר שילמת כספים ואתה לא יכול לקבל בגינם תמורה. ואפרופו הסיפור שסיפרתי בתחילת הפרק שלנו לגבי גיאורגיה, אז שם זה בכלל אפילו עוד יותר רחוק משם, ולכן צריך לבוא ולבנות איזשהם מנגנונים מתאימים. תראה, בסוף המנגנון של הנאמנות, זה לא שחייבים אותו, במיוחד לא באותה מדינות, זה לא שיש חוק שאומר את זה, אבל כשאנחנו מגיירים ומתאימים אותו, אנחנו חוסכים לעצמנו הרבה, הרבה, הרבה מאוד בעיות או סכסוכים משפטיים שיכולים לקרות בהמשך. נתנו מקום את הדוגמה של גיאורגיה. אז בגיאורגיה נפוץ הרבה מאוד פעמים שרק אחרי ששילמת 50% מהתמורה, רק אז נותנים לך הערת אזהרה. אז אם לא בנית מנגנון שמאפשר לך איזושהי נאמנות על הכספים, אז אתה יכול להיות בסיטואציה ששילמת כספים, אמנם לא 50%, ואין לך שום זכות לא הערת עזרה, לא שום דבר על הנכס, ואתה יכול למצוא את עצמך בסיטואציה שאתה נשאר בלי כלום. אותו דבר בספרד, אותו דבר בקפריסין, ולכן הנאמנות עצמה בעצם פותרת לך בעיות שמאפשרות לך יותר שליטה על לאן הולך הכסף, מתי הוא הולך, ואם חס וחלילה העסקה לא יוצאת אל הפועל, היא מתבטלת, קורה שם איזשהו סכסוך משפטי, זה מאפשר לך מהר מאוד לבוא ולהשיב כספים, מה שבלי זה אין לך, ולכן...
בעצם אתה אומר, זה שהוא הגנה נוספת, באותו לקוח שנפגשת איתו, ושבעצם רוצה לגייר כביכול, הוא בעצם אומר, רגע, אני רוצה להתאים את עצמי לשוק הישראלי. הישראלים רגילים מישהו תבנית מסוימת, עובדת כאן, אז נכון שאין שם חוק בגיאורגיה שדורש ממני לעשות נאמנויות, אבל אם אני אגייר את זה, אז היה אחד הפרקים שדיברנו על כל מיני הטבות שקבלנים נותנים שנקראים 90-10 או כל מיני דברים שיווקים, אז אתה אומר, אם אני אקח ויגייר פה משהו שהוא טוב, שהוא כלי כאן, שנותן בטוחה, ואני אתן אותו כי הוא אקסטרה.
הוא לוקח על עצמו עוד יותר
מחויבות, אבל ייתן ביטחון נוסף לאותו רוכש ישראלי, ואז יגיד, שמע, אתה יודע מה?
פתח לעצמו את השוק.
יפה, יפה. נשמע מאוד מאוד מעניין.
וזה בעצם מה שאנחנו ספציפית עשינו לאותו יזם, וזה מה שאנחנו גם כן אומרים, שבסופו של דבר, כשאתה כמשקיע ישראלי, רוכש ישראלי, הולך ומנסה מה שנקרא את מזלך בחול, אז אתה יכול ללכת לפי מה שכולם עושים שם, אתה יכול ללכת לפי מה שאנחנו מציעים, שבמקרה הזה לא דווקא, אנחנו לא היחידים שעושים את זה, אבל אם אתה הולך ליזם שבעצם לוקח על עצמו את המחויבות הזו, אתה תמצא את עצמך ברוב המקרים בעסקאות הרבה יותר מובטחות, אין פה ביטחון מוחלט, אבל ברור. זה תהיה סיטואציה הרבה יותר בטוחה.
אז בוא, רגע, אז אני רוצה רגע להבין, אז איזה נאמנויות בעצם אפשר לבנות בעסקאות שכאלה מעבר לים? הרי אתה יודע, כמו שאמרת, אבל נתת סקירה פה, זה לא שיש כל כך חוקים כאלה ואחרים, ורוצים לקחת את המודל הישראלי, ומה שניתן לאמץ אותו כדי לתת ביטחון לאותו יזם, שרוצה למכור ולהשתמש בשוק הישראלי ולגרות את השוק הישראלי כדי להשקיע בחול, איזה נאמנויות אפשר לבנות בעסקאות מהסוג הזה של מעבר לים?
אז תראה, הרבה מאוד מהעסקאות האלה מעבר לים הם עסקאות שאתה משלם לפי תאריכים מסוימים או לפי איזושהי התקדמות בשלב הבנייה, כן. עכשיו, אם אין נאמנות, אז אם זה תאריכים, אז זה די קשיח. וזה לאו דווקא אומר שבאותו תאריך המבנה נמצא בסיטואציה שמצדיקה את זה. מצד שני, אם כן יש פה לפי קצב התקדמות, שמים איזשהו פיקוח. אבל הנאמנות עצמה, בשני המקרים האלה, פותרת גם את זה וגם את זה, כי בכל מקרה היא תציב פיקוח על אותה סיטואציה, ובעצם תוודא שהכסף עובר באותו תאריך, אם בכלל, באמת על פי איזושהי התקדמות
ברורה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אתה בעצם אומר, אני רוצה לקחת את חוק המחר, דירות.
אמרנו לגייר.
אז אני אומר, חוק המחר דירות שמחייב היום קבלן לקבל את הכספים שלו לפי ערבויות חוק מחר, ולפי קצב התקדמות הבנייה, כך הולך התשלום שלו, מה שנקרא ממקרה חפצי בא בזמנו, שלא יכולים לקבל מעבר ל-10% ללא ערבויות או ביטחונות נוספים. אתה אומר, זה לא נמצא שם, אבל אני בעצם אקח, וכמודל נאמנות, ואדאג שהכספים אמנם נשארים אצל נאמן, אבל הכסף עובר לקבלן לפי קצב יקדמו בבנייה. בדיוק. אז בעצם אני כאילו לוקח באמצעות הנאמנות ומכיל את חוק, מה שנקרא חוק המחר.
נכון.
וואו, מדהים.
בעצם
מדהים.
אתה מתאים את זה לקהל שהוא לפני כן לא היה מגיע לכלל השווקים האלה.
אהבתי.
דוגמה נוספת זה בעצם, אני אמרתי, אני הזכרתי את זה מקודם, סתם לצורך הדוגמה, זה לאו דווקא חייב להיות שם, אבל שם זה מאוד מאוד בא לידי ביטוי, בגיאורגיה, נהוג שאם לא שילמת לפחות 50% מהתמורה, אתה בכלל לא זכאי לקבל הערת אזהרה, מה שאתה יודע.
אז מה עושים?
זה שונה ב-180 מעלות ממה שקורה בישראל. פה מספיק שחתמת על ההסכם, אתה כבר יכול ללכת לעשות את זה. אז מה שעושים, אז אם אנחנו בונים מנגיון של נאמנות, אז אנחנו מבדים שהכסף נמצא בנאמנות, היזם הגיאורגי יודע ששילמת, הוא אמנם לא קיבל את הכסף, אבל הוא יודע ששילמת, הכסף הזה לא יכול לחזור אליך בחזרה.
ואז בעצם הכסף משתחרר לו כשנרשם הנאמנות.
בדיוק.
הערת הזרה.
בדיוק.
יפה?
בדיוק.
זאת אומרת, בעצם אתה אומר, אז אני לא יכול לספק הערת הזרה כמו אצפו, ביום שמחתימת החוזה תוך 3 ימי עסקים, אתה מוכן לרשום הערת הזרה להבטחת הכסף הראשון. אני אומר, הכסף עובר, נשאר בנאמנות, היזם רגוע כי יודע שהקונה שלהם.
שיש כסף.
בצד שני, הקונה יודע, אומנם אין לי הערת עזרה, אבל המוכר לא קיבל את הכסף.
נאמן לא ישחרר את הכסף.
יפה.
דוגמה נוספת, היא לאו דווקא בדוגמה של רכישה של דירה. אני הולך רגע לעולם שדיברנו עליו לא מעט בפרקים אחרים, עולם של השקעה שאתה משקיע באמצעות איזושהי קרן השקעה, או איזושהי חברה שמאגדת בתוכה משקיעים, והיא רוכשת נדל"ן. בסיטואציה כזו, הרבה פעמים הנאמן, הוא בעצם מייצר ודאות לשני הצדדים. אם זה ליזם, שהוא יודע שבאמת מחכה לו הכסף, אז הוא יכול לבצע את הרכישות ואת העסקאות שהוא בעצם בנה על פיהם את התוכנית העסקית. ומצד שני, המשקיעים יודעים, כי במבנה כזה המשקיעים לא הופכים להיות בעלים בטאבו של הנכס, הם סוג של בעלי מניות בחברה או איזושהי זכות אחרת. ובמקרה הזה, הם יודעים שבאמצעות הנאמנות, הנאמן מוודא שהכספים יעברו רק כנגד באמת רישום של הזכויות שלהם ווידאו שהכסף עובר כמו שצריך, ולא עכשיו עובר לאותו יזם, לחשבון הפרטי שלו, והוא הולך קונה שעוני או קרה עם הדבר הזה.
אני רוצה רגע לקטוע אותך ואולי לחדד כמה דברים, כי אתה מעלה פה דבר מאוד מאוד נכון, שבאמת מי שמשקיע מעבר לים, אז בעצם, אתה יודע, היום שאתה קונה דירה בארץ, ואתה עושה עסקת מחר, אז העסקה, החוזה מדבר בצורה מאוד פשוטה, מה קורה למשל, אם יש לך מיסים מסוימים, איך משולם, הכסף נשאר בנאמנות אצל עורך דין. אתה יודע, אתה קונה בחול ואתה משקיע, אז יש פה גם הרבה דברים שאולי אתה, אין להם את הדעת בארץ, מה קורה למשל, כי היום הרבה מאוד חברות השקעה וקרנות, מבטיחות גם סוג של סחירויות ותשלומים על הכנסות,
אז המנגנון הזה יכול לעזור ודאות לגבי מה יקרה עם האמת, אם לא היה את הנאמנות, אז אתה מקווה שהיזם או מי שהתקשרת מולו יקיים את חלקו, אבל ברגע שיש נאמן, הכסף מתקבל אצלו, יש לו הוראות נאמנות ברורות, והוא מחלק את הכסף בדיוק על פי ההוראות האלה.
בעצם, יפה, אז באמת אנחנו מבינים ש אימוץ של של מה שנקרא של העקרונות בארץ יכולים מאוד לסייע שמה.
נכון, יש גם עוד דוגמה אחת שאני, לפני שאנחנו עוברים להמשך, חשוב שנדבר עליה. הרבה מאוד מההשקעות היום שהפכו להיות פופולריות, זה בעצם בוא נחליף את הבנק, בוא אנחנו נהיה גוף שמממן עסקאות, בוא נהיה אנחנו גוף שנותן ליזמים את התקציב שהם צריכים כדי לנהל את הפרויקטים שלהם. ובעצם הנאמנות מאפשרת לך כגוף שעושה את ההשקעה הזו בצורה הזו, לבוא ולוודא, כמו בנק, שאתה מקבל בדיוק מה שמגיע לך, אם זה שעבוד על הקרקע, אם זה העברה של תשלומים לפי קצב התקדמות, וכו וכו וכו.
זה מתקשר לטייטל קומפני שאמרת, נכון?
זה יותר מזה. פה אנחנו הופכים להיות בנק. אנחנו ממש, אנחנו בנק, והנאמן מוודא שאנחנו מקבלים בדיוק את מה שבנק היה מקבל.
אז בעצם רגע, תן לי קצת לסכם, כי אתה מדבר, חופר, אז בוא נעשה קצת סדר ככה על כל מה שאמרת. זאת אומרת, בעצם מה שצריך לעשות, לשים ולוודא בהשקעות מעבר לים, זה קודם כל לבחון כל עסקה, לפי חוקי המדינה שמתבצעת, לוודא שהיא באמת עומדת בדרישות של הרשויות המקומיות, הקמת נאמנות פרטית, כמו שאמרת, עם חוזה משפטי, מה שנקרא גיור של העיקרון נאמנות שאצלנו תבוא בחוק, אבל או בפרקטיקה, לשמה, להשתמש באותם מגני נאמנויות, כמו למשל טייטל קומפני או אסקו קומפני, בפיקוח של עורכי דין.
לפי החוק המקומי. אם זה נותן יתרון, ואם זה לא נותן יתרון, אז להוסיף את המנגנונים שלנו.
מה שצריך בעצם זה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בכל פודקאסט, להתייעץ עם העורכי דין המקומיים הספציפיים, או בעלי המקצוע, שיבצעו את הבדיקות המשפטיות, מה שנקרא, כמו שצריך. והכי חשוב, אם אתה הולך על מגנון נאמנות, בעצם זה להקפיד על חוזה נאמנות מסודרים, שיתנו לך את ההגנה.
בסוף זה מה שנותן את הכללים לנאמן, מה הוא צריך לעשות. אז ככל שהוא יותר ברור, ככל שהוא יותר...
אז אתה יודע מה? אז אני רוצה רגע, האם בעצם, אם הבנו בעצם שזה אחלה כלי, כל התוספת הזאת, השכבת הגנה הזאת של מה שנקרא נאמנויות, אבל דיברת על היזם הגיאורגי. היזם הגיאורגי, דרך אגב, הוא ישראלי, או שהוא...
ישראלי? הוא גיאורגי לחלוטין. הוא במקרה מכיר אותי, כי אנחנו, יש לנו את השלוחה שלנו בגיאורגיה.
אז השאלה שאני רוצה לשאול, האם בעצם, שאתה מבצע עכשיו עסקה, גיאורגיה, ארצות הברית, ישראלי שמבצע שם, האם הנאמן צריך להיות ישראלי, או שלאו דווקא?
אז כמו שאמרנו, קודם כל, החוק המקומי לא מחייב בכלל שתהיה נאמנות. אז מן הסתם זה לא מחייב שהוא יהיה ישראלי או לא ישראלי. ואם כבר בחרת או נכנסת לאיזושהי עסקה שיש בה נאמן ששיפר את התנאים של העסקה באמצעות אותו מנגנון, אז שוב, אין חובה חוקית שהוא יהיה ישראלי. אבל אנחנו חושבים ואנחנו ממליצים שאותו נאמן דווקא כן יהיה ישראלי, כי בסופו של דבר, אתה כמי שנכנס לעסקה כזו, אתה רוצה לדעת שאתה יכול להיות בידיים טובות אצל מישהו שאתה דובר את השפה שלו, יכול להסביר לך את הסיטואציה, יכול לבוא ולשרת אותך, וככל שהוא נאמן זר, זה פחות. אתה יודע, זה מזכיר לי רגע סיפור של שני מקרים שהיו לנו, שני סיטואציות שהיו לנו. זה דווקא קרה באנגליה. זה קבוצת משקיעים שהשקיעה כמו בנק, היא הייתה בנק. היא נתנה מימון ליזם מקומי שם, ובעצם הכספים האלה שימשו לטובת רכישה של נכסים, שיפוץ שלהם והשבחה שלהם. ובעסקה הזו, הנאמן הוא לא היה ישראלי, הוא היה נאמן אנגלי. עכשיו, זה לגיטימי, זה סטנדרטי שם, אבל ככל שעבר הזמן, משהו שם לא עבד. היזם שם התחיל להפר כל מיני סעיפים בהסכם, עשה את זה פחות טוב, את זה פחות טוב, מהר מאוד זה הלך לכיוון שהעסקה הזו התחילה ללכת לאזורים מאוד מאוד שליליים, והנאמן, בגלל כל מיני אינטרסים, ובגלל שהוא לא היה מחובר לקהל הישראלי, הוא היה מאוד מאוד רחוק, שם באנגליה, מה שנקרא, לא באמת הפעיל את הסמכויות שלו, לא באמת עשה את מה שהוא צריך, ובסופו של דבר זה מאוד מאוד פגע במשקיעים, כי היה להם מאוד קשה להפעיל אותו, היה להם מאוד קשה לדבר איתו אפילו, ברמה של לדבר איתו, הרי לא כל משקיע הוא דובר אנגלית שסיים 5 יחידות או...
אז לא מבין, אתה רוצה לבוא להגיד בסופו של דבר שאם היה נאמן ישראלי, זה היה יותר טוב? במקרה הזה?
אז אני אומר בדיוק את זה, כי בדוגמה השנייה, סיפור אמיתי נוסף שקרה אצלנו, אותה סיטואציה גם באנגליה, שמה דווקא המשקיעים כן זיהו בזמן שמשהו שמה לא עובד, והם הצליחו לשכנע את היזם, בואו נשים נאמן ישראלי, בואו נשים מישהו אחר, בואו נשים מישהו שאנחנו מכירים. באותה תקופה הכל היה במרכאות עבד חלק בין הצדדים, אז לא הייתה לו שום סיבה לדחות את זה. ובאמת שמו שם נאמן ישראלי, ועם הזמן שהזמן עבר, והוא התחיל לזייף, אז אותו נאמן, א', בגלל שהוא דובר את השפה, זה היה לו קל מאוד להעביר את המסרים למשקיעים, ולמשקיעים היה קל מאוד להעביר את המסרים אליו, וגם בגלל שהוא, מה שנקרא, נמצא קרוב לבית, הוא הרגיש את הלחץ הזה ואת מה שקורה, והוא פעל אחרת, הוא פעל הרבה יותר בצורה דומיננטית, הוא פעל הרבה יותר לטובת המשקיעים, ובסופו של דבר, בסיטואציה הזו, הוא הפעיל סמכויות ועשה פעולות, שבדוגמה הקודמת, אותו נאמן אנגלי לא הרגיש מספיק צורך לעשות את זה וללכת להזכיר את זה, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה סייע למשקיעים.
טוב, אז קודם כל, נתת פה כמה נקודות וכלים חזקים מאוד, אז בעצם, אתה יודע, אני יכול להגיד מה שאני לומד מכל הנקודה הזאת, שבעצם אין פתרון קסמים, ובכל עסקה צריך לבחון אותה לגופה, לבדוק את העסקה, את המנגנונים שיש, את הבטוחות שיש בה, אם יש מנגנוני הגנה, אפשר לגייר אותה, את המנגנוני הגנה ממקומות אחרים כמו מישראל, אין ספק שנאמנות זה כלי מאוד חשוב, ומגביל את הסיכויים של עסקה להצלחה, וזה יכול למנוע סכסוכים משפטיים.
חד משמעית.
ואתה יודע, היה מאוד מאוד מעניין,
אבל אתה שכחת משהו.
מה שכחתי?
אנחנו כבר לא נמצאים בעידן של שנות ה-80, שנות ה-90, אנחנו בעידן המודרני, במאה ה-21, ויש היום את כל הנושא הזה של חוזים חכמים, את כל הנושא הזה של קריפטו. זה העתיד בעולם הזה, בעולם הזה של הנאמנויות. בסופו של דבר זה יחליף את הנאמנים.
אתה יודע מה אנחנו נעשה?
מה נעשה?
נשאיר עכשיו קצת סקרנות למאזינים. כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל היום זה הפרק האחרון שלנו לעונה הזאת.
מה, נגמרה העונה?
כן.
וואו.
ואתה...
כל כך מהר.
אנחנו נסיים את זה באיזשהו מה שנקרא אנקדוטה, שהעלית הנקודה על חוזים עתידיים ועל קריפטו, כי זה גם עולם מעניין בפני עצמו.
זה העתיד.
כן, אז אתה יודע, הזמן טס, אני לא מאמין שסיימנו עונה שלמה עם תובנות וסיפורים. וכמובן שניסינו לתת הרבה ערך למאזינים שלנו.
זה היה כיף, תשמע, עונה, כולה, רק התחלנו, מה זה?
אז קודם כל, תודה רבה לכל המאזינות המאזינים שלנו, למי שיקשיב, למי שיקשיב בהמשך, למי ששאלך שאלות, שנתן פידבקים, למי שרק ישב בשקט והזין, תודה לכל האורחים שלנו, ל-103 FM, כמובן.
תודה לך, כל מה שהבאת לפה, שעזר לנו להעביר את זה בקלות.
וכמובן, נחזור בעונה חדשה, בעזרת השם, נמשיך בנקודה שגיא הפסיק.
ובואו תספרו לנו מה אהבתם, מה אהבתם פחות, ובעונה הבאה נבוא חזקים איתם.
תודה רבה.
נתראות.
103 FM. בחר וקליינבוים. כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים. הפודקאסטים של 103 FM.